אנחנו בסימן קצ"ט בסעיף האחרון. הסימן הזה עסק באנשים שמצטרפים או שלא מצטרפים לזימון. שבוע שעבר דיברנו על קטן, והיום יש הלכה חדשה, סעיף י"א: מי שנידוהו על עבירה אין מזמנין עליו. ההלכה הזו אין לה מקור בש"ס, אלא בתשובת הריב"ש. היום אנחנו לא כל כך מכירים את המושג נידוי, כי אם נתחיל לנדות לא נגמור, כולם ינדו זה את זה, זה כתוב. זה לא יסתכל, כל אחד ש... כל תמיד חכם שחושב שמישהו העליב אותו יבזה את ינדה את האחרים, ואז חצי עם ישראל לא יכול לדבר עם החצי השני. אז היום אין נידוי. בכל זאת יש פה עיקרון שהוא כן חשוב. אדם שהתנדה זה לא אדם רשע. לדוגמה, אם אתם זוכרים, אחרי המעשה של תנורו של אחנאי, אתם מכירים את תנורו של אחנאי? תנורו של אחנאי זו אחת הסוגיות הכי מפורסמות בש"ס היום. שמחים להביא את הסוגיה הזאת בכל כנס של השמאל ושל אנשים חילוניים, מאוד שמחים להביא את זה, כי שם כתוב אלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע. והסוף הוא שהקירות של בית המדרש רצו להתמוטט, אבל אמרו להם, תלמידי חכמים מדיינים אלו עם אלו, אתם מה לכם? אז הם ככה נשארו, לא התמוטטו ולא נשארו נשארים. זה הולך טוב, כל חייל בצהל מכיר את הגמרה הזאת, שתנורו של אחנאי, עושים על זה מצג אורקולי. והעיקרון הוא, גם היהדות היא פלורליסטית. מה שלא מכירים זה, פשוט היות וקוטעים כמו תמיד, כל מקור יהודי שנשמע פלורליסטי זה בגלל שקטעו אותו באמצע. מה שלא ממשיכים זה את סוף הסוגיה. בסוף הסוגיה כתוב שנידו את רבי אליעזר בן הורקנוס. זה עצוב מאוד, זה סותר את הפלורליזם, ולכן חתכו, אין. החיילים והסטודנטים את זה לא יודעים. הם יודעים רק, לא בשמיים מי. לא יתערבו לנו לא בשמיים ולא בארץ. אנחנו נעצב את היהדות כרצוננו. אבל כתוב אחרי זה הגמרא, שנידו את רבי אליעזר בן הורקנוס. וכל כך נידו אותו שהוא מת בנידוי הזה. ויש כלל, אין הלכה כרבי אליעזר לשמותיו, ככה כתוב. רבי אליעזר שמותיו ואין הלכה כמותו. רש"י מסביר, שמותי זה לשון שמתה, נידוי. נידוי, לא, זה תוספות. יש מחלוקת, מה זה שמותי? האם מתלמידי שמיים? אבל שמותי לשון שמתה, נידוי. כיוון שהוא מנודה, אין הלכה כמותו?
גם במשהו
שפה. לא. אז אין הלכה כרבי אליעזר. היו לזה, זה שרבי אליעזר, מה נעשה? אי אפשר ללמוד את הגמרא עד הסוף. מה יהיה הפלורליזם ומה יהיה אם לא בשמיים? יש פסטיבל שלהם, פסטיבל לא בשמיים, שבנוי על חיתוך, זה שחתכו את הגמרא הזאת. כי נכון שהתורה היא לא בשמיים, אבל הם מתכוונים שהיא לא בשמיים אבל גם לא בארץ. כל אחד יעשה מה שבא לו. אנחנו נראה את הפסיפס היהודי. עם ישראל זה פסיפס. אני לא יודע, אני לא מבין את הדברים האלה. עם ישראל, יש הכרעת הלכה, מה זאת אומרת? יש סנהדרין, יש זקן ממרא. אז שכחנו את הדברים האלה. אז רבי אליעזר באמת נודה. האם, עכשיו אני שואל שאלה, האם זה שרבי אליעזר נודה, למה הוא נודה? מה, הוא עבר עבירה? הוא עבר עבירה ציבורית, לא עבירה אישית. צריכים לקבל את הכרעת הרוב. הנה, אנחנו יש לנו מעשה עכשיו, והיה לנו בבית הדין סיפור, זה מעניין, של שומרים. והלכות שומרים, איך מגיע הלכות שומרים לבית הדין הרבני? אז המעשה היה שהבעל, זוג לפני גירושין, הם סיכמו למכור את הדירה, לקח להם שנה למכור את הדירה. הבעל יצא מהדירה, אמר, אני מוותר לך על הדירה, אני מסכים שתגורי בדירה עם הילדים. היא התחכמה, הזכירה את הדירה, הלכה לגור אצל ההורים שלה, לקחה לעצמה את השכירות. הבעל לא פרייר, ברגע שמע על זה, עצר את המזונות. עצר את המזונות, הלכה להוצאה לפועל. הלכה להוצאה לפועל, אמר, מה זאת אומרת? פרטי, זה נקרא טענת פרטי, הוצאה לפועל. סיכמו שמה שאנחנו נפסוק זה מה שיהיה. באו אליהם. זה בעצם סוגיה של שומר שמסר לשומר. למה? כי הבעל השאיל בעצם לאשתו את החצי שלו. הדירה היא חצי, הם לא מכרו, היא השאילה את החצי שלו. לטובת הילדים. והיא לקחה את מה שהשאילו לה, והזכירה את זה. המקבילה ההלכתית לזה, זה כשהזכירו את זה במחיר גבוה יותר. פה היא לא הזכירה בגבוה, היא הזכירה, הרי לא שימה כלום. אבל זו המקבילה. בקיצור, יש פה סוגיה הלכתית גדולה. ממש סוגיה גדולה. כתבנו על זה. בית הדין כתב על זה, זה 20 עמודים, כתבנו על זה, פסק של 20 עמודים, אבל נחלקו הדעות. שני חבריי כנגדי. נחלקו. נו מה, אני לא אחתום איתם. אם אני לא חותם על הפסק, אין פסק. לפי חוקי מדינת ישראל, פסק מקבל תוקף בדיני ממונות רק כשחתומים עליו שלושה דיינים. אז אני יכול לעשות תרגיל, אני לא חותם. יש כאלה שעושים, לא, אני לא חותם, לא חותם. ולמה? אני רוצה להציל את נשמתי, כי אני חושב שאני מסייע לפסק דין שהוא גזל. לפי השיטתי, לפי שיטתי האישה חייבת לשלם מזונות. אז הבעל לא. האישה חייבת להחזיר לבעל את הזכות, לפי שיטתי. לפי שיטתם זה לא. אז בעצם עכשיו אני חותם על פסק, אז יקחו כסף מהבעל. אז אני אומר שאני מסייע לגזל. לא חותם. אפשר לעשות דבר כזה? מה צריך לעשות? צריך להגיד, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט. ואם הרוב נגדך, אף אחד לא אומר לך לוותר על הדעות שלך, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה מה שאוהבים לצטט, כן? אף אחד לא אומר, ואלו ואלו זה נשאר, ולא בשמיים מי ואלו ואלו. זה נכון, אבל היא כן בארץ. זאת אומרת, זה לא בשמיים, זה אומר, אתה לא צריך להגיד, אתה טועה. אני לא טועה, אני חושב שאני לא טועה. אבל עכשיו צריכים לפסוק. ובלי החתימה שלך, אין פסק. אז מה אתה עושה? אתה תגיד שהרוב יש לו סייעתא דשמיא. אני חושב שגם למדתי סייעתא דשמיא, כי עכשיו זה היה בשבוע שעבר, ועכשיו הם ביקשו זכות ערעור. ביקשו לערער לבית הדין הרבני הגדול. ואני חושב שהם בעירו יגידו כמון. כך נראה לי, לא משנה. גם הדיינים האחרים חושבים שבעירו יגידו כמון. גם הרוב
חושב... הם בעצם
לא, הם מכירים את הראש של בית הדין הגדול. ומה יקרה אם בית הדין הגדול יגיד כמוני? אז הם ישמחו. הם גם ישמחו. זה לא שהם ישנו את הדעות שלהם. הרי אמרנו, לא בשמיים. לא ישנו את הדעות שלהם. אבל צריכים לפסוק בארץ. אחרת אנחנו נשתק את המציאות אם כל אחד יעשה מה בראש שלו. אבל כרגע המצב הוא שאני בדעת מיעוט. מצוין. תענו, אני בדעת מיעוט. יש רוב, בשביל זה יש לנו תורה, שהולכים אחרי הרוב. זה לא דורש מהמיעוט לבטל את דעתו. המיעוט לא צריך להגיד, אני חוזר בי. אני תחזור בך. אתה תמשיך לחשוב ככה, ואתה יכול לכתוב עוד מאמרים על זה, ואתה יכול... נסות שכנע אחרים, אבל עכשיו יש פה שלושה דיינים, כולם אהובים, כולם בורים, שניים חולקים עליך, אתה בדעת מיעוט, תכתוב את דעת המיעוט שלך, בדעת המיעוט, תכתוב את כל מה שיש לך, הם יכתבו, ברוך השם יש גם זכות ערעור, יערערו, יחליטו כמוך טוב, לא יחליטו כמוך לא טוב, הכל בסדר. כבר אצלנו בבית הדין שלנו, אז כמובן שזה היה סיפור פיקנטי כזה ששומרים, שאנו כל יום שומרים, אז גם נתנו את זה לחווה דעת להרכב השני, שלא היו בדיון, כל שלושת הדיינים אמרו כמוני. והרכב השני. זה לא משנה, עכשיו מה, אולי אני לא אחתום. אבל שלושת הדיינים הם לא רלוונטיים, הם לא היו בדיון, הם לא יודעים בדיוק מה היה לעומק. אני עכשיו חותם בפסק הדין הזה נגדי. מצוין! אחרי רבים להטות. מה הבעיה? אני לא יושב עם המאה הרצות, שהם אנשים גדולים, יש להם, ברוך השם, למדו הרבה תורה. ואני חושב שהם טועים. אז לא בשמיים היא או כן בשמיים היא, כן בארץ היא או לא בארץ היא. זה מורכב, כמו כל החיים זה מורכב, אי אפשר להגיד שעולם פלורליסטי. רבי אליעזר, לא עשה את זה. לא קיבל את הכרעת הרוב. אז מה עשו לו? נידו אותו. מה המשמעות של נידוי? לא מצטרף למניין. אתה הורס ככה את כל התורה. אם אתה אומר, לוקח את זה להקצנה לפלורליזם ואומר שאין בעצם הכרעה, כי זו דעתי. ואני מכבד את דעתכם, אבל שם עליה פס. נכון, כזה הפלורליזם. אני מאוד מכבד את דעתך, ואני מצפצף עליך. אז ככה אי אפשר לנהל מערכת של פסיקה בשני משפט. אז נידו אותו! חזק וברוך המקם. כולם כבר זזו על הכיסאות בחוסר נוחות, לא ידעו מה קורה. זהו, הייתה מבוכה פה.
כבר שאלתי.
ידעו שהוא בא. אז נידו אותו. עכשיו, אם מנדים בן אדם, מה ההלכות שלו? אז לא מצטרפים, מה ההלכות? אז לא מדברים איתו, לא, כן מדברים איתו, אבל לא מתקרבים אליו ב-400. אבל אם הוא נמצא בבית, אפשר לאכול איתו. סעודת שבת. פה הריבה שמחדש נפסק בשכן ערוך שהוא לא מצטרף לזימון. אפילו אם אתה אוכל איתו ביחד, הוא לא מצטרף לזימון. הרי הוא לא רשע. אז מה הנקודה? למרות שהוא לא רשע, משמעות הנידוי היא לא להתחבר איתו. אז גם אם אתה אוכל איתו על השולחן, הרי בני ביתו לא צריכים לתחק ממנו, אז גם אם בני ביתו אוכלים איתו על השולחן, אבל גם הם מצווים לא להתחבר איתו. והזימון זה בעצם ביטוי של אנחנו אוכלים ביחד. ולכן ההלכה הזאת, שמי שנידו אותו לא מצטרף לזימון. עכשיו רבותיי, מתוך ההלכה הזאת צריכים לדון בשאלה של אדם שהוא רשע. אז אני כל ההקדמה הזאת הקדמתי כדי ללבן את הנקודה. מנודה הוא לא רשע בהכרח. יש מנודים רשעים, אבל הוא לא רשע בהכרח המנודה. מנודה זה אדם, דוגמה, כמו רבי אליעזר, שלא מסכים לקבל עליו את האחריות על הקולקטיבית. אגב, אתם יודעים שיש נפקמין בהלכה ככה. אם אתם יודעים שיש הבדל בין ההלכה לבין המשפט. במשפט השופט חסין בפני טעויות. אתם יודעים את זה? שופט שטעה, בוא נגיד, היה משפט, הייתה ערכת עירור, בסוף כולם טעו, הכניסו את עמוס ברנס לכלא 20 שנה. בסדר? אתם מכירים את המצב הזה? מה? עמוס ברנס... מה? מה? כן, אדם נכנס לכלא 20 שנה, אמרו שהוא רצח הילד, בסוף התברר שהוא לא רצח הילד. 20 שנה היה בכלא. מה עם השופטים? השופטים דנו לפי הראות שלפניהם, בתום לב, היום תום לב זאת המילה. הם עשו את הכל בתום לב. הוא היה בכלא 20 שנה. היה בכלא 20 שנה. כמובן, הוא רשאי לתבוע את מדינת ישראל. לא ברור שהמדינה תיתן לו. זה, יש לו עכשיו דין ודברים עם המדינה. אבל 20 שנה הוא לא עבד, לא פרנס את המשפחה. לא, לא. בכל מקרה, השופטים לא בעסק, גם יקבלו קידום. איך זה בהלכה? אתה תשלם מהכיס שלך. שופט שפסק פסק, ובגלל הפסק שלו גבו את הכסף, ואי אפשר להחזיר אותו. הוא מזיק את חברו. אלא מה? הוא לא התכוון, אבל אדם מזיק חייו. גם באונס, גם ברצון, גם בשוגר, גם במזיד. הוא מזיק. אבל אם הוא חתם בדעת מיעוט, אז הם ישלמו חצי חצי. לא, אם יש שלושה דיינים, והפסק הוא נפסק בדעת רוב, הם ישלמו חצי עכשיו, לא שליש. לא, כי בדרך
כלל...
הוא לא משלם, כן. בדרך כלל, אם זה שלושה דיינים, אז זה שליש, שליש, שליש. אז יש דווקא... אני חושב שיש איזה יופי בהלכה. אתה פוסק פסק, אתה אחראי לו לגמרי. זה שמצטרף, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא מבטל את דעתי, דעתי שרה וקיימת. אבל יש רוב, והתורה מחייבת אותי ללכת עם הרוב. ללכת עם הרוב זה עניין ביצועי, כדי לא לשתק את מערכת המשפט. כי בשביל לגבות ולהפעיל את השוטרים צריך שלושה דיינים. זה עניין ביצועי. אז אני מצטרף לרוב.
רב, נפתח שאומר את זה.
לא. ברגע שהוא חתם, כלומר ברגע שבחתימתו הוא כותב שהוא נגד, אז זה שניים נגד אחד, אז השניים משלמו. זה משהו מדהים. אנחנו יש לנו תפיסה אחרת משפטית, אני רואה את זה כל הזמן, תפיסה משפטית היא אחרת לחלוטין מאשר הזה. אדם גורם שיוציאו ממון מבעליו שלא כדין, אם הוא טעה בהלכה, טעה בהלכה, הוא לא למד טוב את הסוגיה, הוא ישלם. כמובן, אם מדובר שאי אפשר למצות את הליכי הגבייה עם זה שקיבל את הכסף, כך שזאת מציאות די נדירה. אז אני חוזר, המצב הזה שאדם לא מוכן לקבל עליו את מרות הרוב, על זה מנדים אותו. אבל הוא לא רשע. כשנידו את רבי אליעזר בן הורקנוס, אותו דבר אגב היה עם עקביה בן מהללאל, אתם זוכרים? אותו סיפור שהיה עם רבי אליעזר בן הורקנוס, היה עם עקביה בן מהללאל. שגם נידו אותו, ושם יש דבר מדהים, שכשעקביה בן מהללאל מת, קונידות על זה שלא הסכים לקבל את דעת הרוב. אז לפני מותו, אז הוא אמר לתלמידו רבי עקיבא, אחרי מותי תחזור בך, אל תעשה כמוני. אז הוא שאל אותו, אבל אתה לא חזרת בך? אז הוא אמר, תראה, אני שמעתי מפי המרובים, כלומר, כשהייתי צעיר בישיבה, הרוב אמר את מה שאני אומר, ואני מחזיק בדעת הרוב נגד המיעוט, שהפך לרוב כי ליבנו את ההלכה מחדש. אבל אתה שמעת מפי המועטים, רק אני, ולכן אתה תחזור בך ואל תגיד מה שאני אומר. אבל גם שם, אדם שלא מקבל את מרות הרוב, לא, אני אומר אותם, לא בדעות, אנחנו לא דורשים לך לשנות את דעתך, אלא פרקטית, עכשיו צריכים לפסוק הנחה, לא מקבל את מרות הרוב, מנדים אותו. הוא לא אדם רשע, אדם הזה הוא לא רשע, הוא לא בסדר, אבל הוא לא רשע, הוא צדיק, גמור, להפך, התורה שבה הובילה אותו לומר, כולם טועים, הרי מה הבעיה הגדולה? מתי מיעוט חולק על הרוב? כל עוד ש... אני מקווה שלא נעמוד בניסיון, כלומר, יש הרבה דברים בהלכה, הם לא חתוכים 100%. אתה לומד את ההלכה, אתה רואה, יש כאלה אנשים היום בורים חושבים שההלכה היא חתוכה 100%, כלומר, הרב עובדיה תמיד צודק. זה לא הולך ככה. ההלכה, יש בה נטייה לכאן ולכאן. יש רמב"ן מפורסם. הרמב"ן כתב ספר השגות על בעל המאור. אתם יודעים מי זה בעל המאור? לא מכיר, חבל. בעל המאור, רבנו זרחיה הלוי, כתב השגות על הריף. והם קדומים. כתב השגות על הריף. הוא כתב את הספר השגות הזה כשהיה בן 17-18, ואתה רואה שהוא היה עילוי, גאון, הבעל המאור. אתה רואה, זה אחד, זה אימת כל רב. כלומר, אתה נותן שיעור מובנה, בנוי, מקורות, פתאום מגיע איזה אחד צעיר כזה, יותר איזה קושה, אשר ככה, לא יודע איך אתה בורח עכשיו באמצע השיעור. איזה עילוי כזה, אתה רואה, בעל המאור חריף, ומקשה קושות על הריף. כאילו אתה נמצא איזה 200 שנה אחריו, פתאום אתה מקשה על הריף. זה כמו אני אכתוב ספר השגות על הגאון מווילנה. אתה עושה דבר כזה. והרמב"ן יישב את ההשגות של בעל המאור, והוא גם נוקט בלשונות חריפות. הרמב"ן, זה נקרא ספר המלחמות, הוא נוקט בלשונות חריפות נגדו. כעס עליו, מה אתה... אבל בהקדמה הוא כותב, אתה מעיין בספרי, אל תתפאר עליי בסיכלותך, אם תמצא דברים שתוכל לתרץ את הקושיות שלי על בעל המאור. הרמב"ן פחד שיבוא עוד איזה עילוי קטן, יגיד, הקושיות של המלחמות, מקשה על המאור, לתרץ את הריב, זה לא קושיות, סתם שטויות. הוא אומר, אל תתפאר, כי יודע הכל, בא בשער תורתנו, כל יהודי מתחיל בלימוד, יודע שחוכמת התלמוד היא לא כחוכמת התשבורת. כלומר, זה לא כמו חוכמת ההנדסה שהדברים הם חתוכים. מדוע? כיוון שמדובר בדברים שהם קשורים ל... סברה שיש בה המון צדדים. אז אומר הרמב"ן, איך אנחנו מכירים הלכה? אנחנו מסתכלים על הדבר שזה נראה הכיוון המרכזי מבחינת השכל והחשיבה, ואנחנו מסתכלים על פשטי הסוגיות ורואים שהסוגיות והשמועות הולכות בכיוון הזה, ואז מכירים את ההלכה. ובעצם בדרך כלל מחלוקת בהלכה היא לא חתוכה, היא נוטה. למשל, אני קראתי שלושה ספרים על לומר הלל ביום עצמאות, לברך וכל, אני חושב שכך ההלכה, אבל אני חושב שמי שאומר לא להגיד הלל לא מטומטם. אני חושב שיש לזה מקום. אני לא חושב שזה דבר מופקע, בתנאי שילמד בכל הספר והתייחס ולא יגיד לא, 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 לא. זה, נדבר אחרי שהוא למד. בוא נגיד, אני אחרי שכתבתי את שלושת הכרכים יכול לכתוב ספר הגנה על אלה שבכל זאת לא אומרים עליה. אני חושב שאין הלכה כמותם, אני חושב שלמעשה המבט שלהם לא נכון, אבל זה לא דבר מופקע, זה דבר שיש בו, יש בו היגיון. זה בכלל כשאתה עוסק בעיקר במדעי הרוח, אז תמיד זה, יש כיוון לכאן וכיוון לך. הבעיה היא, מה קורה כשאתה חושב שהצד השני דבר שטויות? אבל אתה במיעוט. פה, להצטרף לחתום זה בעיה. אתה צריך לדעת שאין דבר כזה. גם כשאתה חושב שהצד השני דבר שטויות, זה לא ככה. זה לא נכון, שאנשים רציניים, הם כאילו לא רואים, מה שאתה קורא לבן, הם רואים שחור וכן נטר. זה הניסיון. ניסיון גדול. מה? סליחה?
אפשר לסמוך על מיעוט בהלכה.
למה אפשר לסמוך? לא, זה תלוי. אם, היום כשאנחנו סומכים על מיעוט זה כאשר הם לא נמנו למניין. זאת אומרת, כשאתה אומר היום מיעוט, זה, אתה רואה שוט כזה, שוט כזה, זה לא נקרא מיעוט ורוב. מיעוט ורוב בהלכה זה כאשר יושבים בבית הדין ונמנו למניין. פה דעת המיעוט בטלה. לא רוחנית. מה עשיתי בטלה? דעת המיעוט לא קיימת. אתה לא היית, סיפרתי להם שאני עכשיו, שאני עכשיו במיעוט, כמו ראשון, זה פסק חשוב בדיני אמונות, דווקא בדיני אמונות, ואני במיעוט נגד שניים אחרים. אז יכולתי לא לחתום על הפסק, להגיד אני חולה, אני עייף, שכחתי לחתום את שמי, אני פה, אני שם, נעכב, אני רוצה לכתוב נימוקים נוספים, ויש תרגילים. לא, מיד חתמתי, יש לי יד נשמע על הרוב. אבל הם בטוחים, אז עכשיו קיבלנו שזה הולך לערעור. כלומר, הצד המפסיד כותב שמשבח את דעת המיעוט. קיבלנו איזה גיליון... מה? זה הולך לעירור לבית דין הגדול, ואיזה סיפור. אם הוא יזכה בעירור, מה יהיה? כלומר, איך זה... אני צריך לפסוק בדן יחיד אולי. יכול להיות. הם יקבלו עליהם סמכות של דן יחיד. יש בעיה, כי הרי... יש בעיה בהלכה, הרי בית דין הבטר, בית דין לא דייקה, שלמה זה בית דין הגדול, אז הרב קוק כתב על זה. למה? אתה מראש מתחייב לקבל את הסמכות של מי שמעליך. אבל הדיינים אחרים בטוחים שבעירור בית דין הגדול יפסיקו כמוני. כי הם מכירים, יש שם הרכב אחד כזה, הם מכירים אותו, את הגישה שלו. ואלה שביקשו זכות עירור כתבו להם איזה קונטרס ענק, 10 עמודים, ממש הסמקתי. משבחים ומפארים הדעת המיעוט, הכל נראים כואבים בשעת הנעתם. המיעוט, מאור גדול, איזה דברים הוא כתב, כי כתב מסג דין ארוכים. איזה מאור גדול, דעת המיעוט, אפשר לחשוב, משהו מדהים. עכשיו הולכים עם זה לעירור, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. פה כרגע דעתי בטלה, לא קיימת. פרקטית, לא מבחינת, אגב, אני חושב שאני צודק, אז זה לא משנה. זה הרוב, מנודה, זה אחד שלא קיבל לדעת הרוב. לא קיבל, כשישבו ביחד, לא קיבל את הרוב, מנדים אותו. אחרי שאומרים לא בשמיים, אז מנדים אותו. פה יש לנו הלכה בהלכות זימון שהוא לא מצטרף לזימון. הוא לא רשע. אני רק רוצה לסכם את ההלכה, סליחה. אילן. הוא לא רשע. זה אדם צדיק. אבל נדעו אותו, כי הוא לא קיבל את המשמעת של הרוב. אחרי שכתוב לא בשמיים היא, שם בא ממציא הדף נונטט כתוב, שנדעו את רבי אליעזר, להוסיף את זה לכל החזונות הארכוליים. אין זימון. עכשיו, מה הסברה בזה? אין. מה המהות? המהות זה החיבור. ואם מנודה אתה לא מתחבר. זה המהות. מתוך כך דנים ברשע. כן.
איזה שבספילין נשארה מחלוקת של רשי ורבי מלכה, אלא הוא.
זה לא... לא הוא פתא אדוני אלוהים מלך העולם בורא מיני מזונות.
אז מי השיטה יותר נכונה?
ומכם שואל על תפילין, כי זה הדבר שהכי קשה, נחשוב שרבנו תם הניח תפילין כשרות רק מהבר מצווה ועד שהוא נעשה רבנו תם. לא, רבה בר מצווה של רבנו תם, איזה תפילין הוא הניח? סבא שלו הביא לו תפילין. רבנו תם זה הנכד של רשי, סבא שלו הביא לו תפילין. רשי הרי לא היו לו בנים, היו לו רק בנות. יש להניח שרבנו תם קיבל לבר מצווה תפילין של רשי, לא של רבנו תם. כמה זמן לקח לו, מסכן רבנו תם, הוא הולך מלבן את הסוגיה, לומד, לומד. מתי מגיע הרגע שאומר, תפילין של ראשי, הוא לומד אחרי התפילה עם תפילין. בעצם זה לא תפילין. כדי שהסדר של הפרשיות לא טוב, זה סתם. מתי מגיע הרגע הזה? וכמה זמן, עד שהוא מזמין את זה הסופר? לא, זה מעניין. היום היו כותבים על זה מחקר, לא? מה עבר לרבנו תם? להחלטה של להגיד, אני מפסיק להניח תפילין. זה עובר לרבנו תם. אבל ההבדל הוא, שאין לנו פה רוב. רוב זה כשיש קוורום, זאת אומרת, יש בדין, עומדים למניין, פה זה עניין של דעות. במצב הזה, דעת המיעוט היא חשובה בדיוק כמו הרוב, אף אחד לא יכול להחליט שזה מיעוט ושזה רוב. זה משהו אחר. רוב זה רק בבדין. כשהתכנסו לשם בדין, הייתה הכרעה, מראש אתה מקבל לך את הכללי. עכשיו רבותיי, קופצה ליטט, סעיף א', נחזור. לא, סליחה אילן, כן.
רציתי לשאול על הזימון, כשהרב אמר משהו שראה לי תורם,
אני אומר הרבה דברים צורמים, באופן כללי אני אומר הרבה דברים צורמים.
זה תורם מאוד מאוד. כשאפילו במשפחה שלו הוא לא יכול להשלים את ה...
מדהים.
אני רואה הבדל, זה חושב שאני טועה. זה שהוא מנודה כי הוא לא חתם לרוב, אני יכול להבין. אבל אם יש לו 10 ילדים, הייתי מפריד בין פנים בית וחוץ מהבית, אין מחלוקת. אוקיי.
כן.
אם קבוע, אז הוא לא ישלים. למה עם הילדים שלו הוא לא ישלים?
יש. קודם כל נכון שיש הבחנה בין הפנים לבין החוץ, ולילדים שלו מותר לדבר איתו. ואשתו יכולה להיות אותו בבית, למרות שאולי אסור בתשמיש המיטה, זה סיפור. אבל באופן עקרוני, ההסתייגות מזה שהוא לא יצטרף לרוב, היא חלה גם על פני ביתו. קשה מאוד, ולכן הוא לא מצטרף לזימון אפילו עם בני ביתו. מנודה. הוא איש כשר, הוא איש צדיק. להפך, דווקא בגלל שהוא צדיק הוא מנודה. לא כל המנודים ככה. לא כל המנודים ככה. האדם נכנס לבית כנסת, נתן סטירה לרב. פעם היו דברים כאלה, נכון? נכנס לבית כנסת, נתן סטירה לרב. אז נדעו אותו. היו סיפורים כאלה בגלות, היו מנדים. איזה שיטה הפסיקו לנדות מאז שהיהודים עברו את סף המריבות הנורמלי. כלומר, לא, זה ברור שאם היום אנחנו מתחילים לנדות, אז כל אחד ימדה אחד את השני, וזה לא ייגמר, הסיפור הזה. ברגע שיהודי עברו את סף המריבות, הפסיקו. אבל היו תקופות שנידו, ודאי נידו. היה, הגמרא מספרת שהיה שוחט אחד, לא שוחט, קצב, שרב, אמורה רב, יטריף לו בהמה, אז הוא כתב לו, אתה מנובל ורשע ומושחד, ואתם הרבנים, רק הכסף שלכם זה. אז נידו אותו. נידו אותו, אחר כך קיבל טיפול. גם היום לא יקשיבו לנידוי, כלומר היום ינדו את המנדים, וזה לא פשוט, זה משהו, איבדנו כל משמעת. נידוי זה כלי מאוד חשוב, שעצם זה שהוא קיים, זה מונע מחלוקות. אני ככה דעתי, תמיד בדברים של חז"ל, זה שהנידוי זה מכשיר שבגלל שכמעט לא משתמשים בו, לא נגיד, בגלל שאפשר להשתמש בו באופן בלתי מוגבל, לא השתמשו בו כמעט. זה לא מתאים, זה עושים שיקול דעת, אתה לא רוצה להיכנס בסיפור הזה, לכן יש איזה גבולות שאתה לא עובר. עכשיו רבותיי, השאלה לגבי רשע. אנחנו, תסתכלו בבקשה בסעיף ג', נחזור לתחילת הסימן הזה. יש הלכה בסעיף ג', עם הארץ גמור, מזמנין עליו בזמן הזה. הגמרא אומרת שעם הארץ לא מזמנים עליו, לא מצטרף לזימון. גם עם הארץ זה לא אדם רשע. מה זה עם הארץ? כן, לא, הוא בור. אבל לכן שינו את זה. תראו בסעיף קטן ב', זה בגמרא אמרינן, ואפילו קרה בשנה ולא שימש תלמידי חכמים, דהיינו להבין טעמי המשנות, לחשוב ולפרק אם זה עניין. אתם שומעים? לא נעים מההגדרה של עם הארץ. כן? מה? אתם רואים את ההגדרה של עם הארץ? זה אחד שהוא לומד דף יומי, אבל לא כל כך מבין מה שהוא לומד. יש לו שיעורים קבועים כל יום, אבל הוא לא מעיין. וכל פעם שהוא בא לשיעור ואומרים סברה, אומר לו, כבוד הרב, תעזוב את הסברות למעשה. זה עם הארץ. אתם רואים את זה עוד פעם? בגמרא אמרינן, ואפילו הוא קרא בשנה ולא שימש תלמידי חכמים. מה זה שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים זה לא לנהוג לרב. לא, זה גם. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא להבין טעמי המשניות, להקשות ולפרק. אתם שומעים? יש כאלה שלא רוצים להקשות ולפרק. רוצים, תגיד לנו את ההלכה למעשה. זה נקרא עם הארץ. כי אדם צריך לדעת את הטעמים. אחד כזה לא מצטרף לזימון. כך הגמרא אומרת. למה? טוב, זה ברור למה. כי זה תקלה. מה פתאום יש יהודי כזה מוזר שלא יודע את טעמי הדברים? תקלה. צריך אפשר להתחבר לאדם כזה. כמובן, זה משתנה. לכן כאמר, אפילו עם הארץ גמור שאין בו מקרא ומשנה מזמנים עליו בזמן הזה, שאם היו פורשים מהם, היו גם הם פורשים מן הציבור לגמרי. רבותיי, תשימו לב להיגיון. יש פה שאלה. מה זה רפורמה? בגמרא כתוב שעם הארץ לא מצטרף לזימון. פתאום אתה אומר, עם הארץ כן מצטרף לזימון. זה רפורמה? חס ושלום. התשובה היא כזאת. אתה צריך לדון, האם נכון להתחבר איתו או לא נכון להתחבר איתו. אם לא נכון להתחבר איתו, הוא לא מצטרף לזימון. אם כן נכון להתחבר איתו, אז הוא מצטרף לזימון. מה אומר המשנה ברורה? אומר דבר נפלא. כשהגמרא נכתבה, והלוואי שחכמי דורנו ילמדו מהדברים האלה, כשהגמרא נכתבה, ברגע שאתה אומר למישהו שעם הארץ לא מצטרף לזימון, אתה אומר לו, זה יפה שאתה לומד חוק לישראל כל יום. טוב שאתה לומד, זה יפה שאתה הולך לשיעורים דף יומי. אבל אם אתה לא מפלפל ולא יודע את טעמי הדברים, אז זה פגום, אני לא רוצה אנשים כמוך. אז הוא יתחיל ללמוד, בדיוק. זה יתחיל ללמוד. אבל אתה צריך לתקן המציאות ביניים פקוחות, ולהבין שאם אתה תמשיך עם השטויות שלך, ותגיד את הדברים האלה, אז יקרה ההפך. עכשיו מה צריך לעשות? להתחבר. ברור? צריך כל פעם. אתה רואה, אילן, מה שאמרתי לך מקודם, זה שהמטרה של הנידוי היא חיובית ולא שלילית. המטרה של הנידוי זה לא כדי לסגור חשבון עם איזה מישהו שלא מצא חן בעיניך. המטרה של זה רק כדי להתחבר. אז אמר, אתה מתרחק ממנו. יום נדים אותו, אתה מתרחק ממנו. מתרחק ממנו כדי להתחבר איתו כמובן. אבל אם אין לזה תוחלת, ויקרה ההפך, אז צריך להתחבר איתו. ולכן אמר את הזמן הזה, ולכן אפשר לתת שיעורים בלי סברות היום. אבל צריך לזכור, זאת לא המטרה. אפשר לתת סתם שיעורים פשוטים, תעשה כך, כלומר, אסור להניח תפילין בחול המועד. בחול המועד אסור להניח תפילין. את התפילין בחול המועד לא מניחים. לא מניחים תפילין בחול המועד. תפילין לא בחול המועד. בחול המועד לא מניחים תפילין, ההלכה. הולכים. כמה הלכות זה אני לא יודע, כמה זה נחשב להלכות, אז אפשר להגיד דברים כאלה, אבל צריך לדעת שזה לא בסדר, זה לא בסדר, זה המצב, זה המצב, זה מה שיכולים ללמוד, אז אתה אומר את מה שיכולים ללמוד. לכן, זה דבר מדהים רבותיי, לא יודע אם יש הלכה כזאת, הלכה השתנתה. פעם, מה זה פעם? בזמן התלמוד לא היו מצטרפים עם ארץ הזימון, היום כן מצטרפים עם ארץ הזימון. אבל תראו מה הוא אומר. אומר המשנה ברורה, ואם אינו מקיים מצוות התורה בדבר המפורסם בכל ישראל, כגון שאינו קורא את קריאת שמע שחרית וערבית, ושאומרים דאף על פי כן מזמנים עליו. דעת המגן אברהם שבזה הם מזמנים עליו, כיוון בכלל ישראל קוראים קריאת שמע לוחשים על יקרקו ממש לפרוש עצמם יחידים שאין קוראים. אחרי סתנו כמה אחרונים. אתם מבינים מה הייתה המחלוקת? המחלוקת היא כזאת. הרי אנחנו אומרים שלמה אמר בזמן זה מצטרף לזימון? כי אתה לא תשיג את התוצאה אם תרחיק אותו. אז מתחברים איתו. מה קורה עם אחד שהוא בכלל לא קורא קריאת שמע? זה לא נרחיק אותו, זה מקרה חריג, אז נפלה המחלוקת. מה יקרה בזמן הזה?
גם הוא מצטרף.
בטח שהוא בתקופת החפץ, אני נראה ככה, שבתקופת החפץ חיים, אדם שלא קרא קריאת שמע, הוא היה די אבוד.
לא נראה לי זה...
זאת אומרת, אדם שבכלל לא התפלל, כנראה די... לא יודע, אולי בסוף, לא, אבל בתחילת, החפץ חיים הרי נפטר בזקן מופלג, כשהמשנה ברורה נכתב, זה היה לפני 120 שנה בערך. אני חושב שאז עוד היה... מי שהיה מתבולל, אז זה היה מצב מאוד 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 חמור.
דווקא שמעתי שהוא דווקא שאל את עצמו את השאלות האלו לגבי החילון בזמנו, והוא פסק נגיד ליין של מחלל שבת, שכן אפשר לסלוט ממנו.
תראה,
הבן שלו כתב את זה.
כל ההלכה צריכה דיון בפני עצמו. לגבי זימון, זה ההלכה הכי חמורה. כלומר, בזימון אנחנו בקלות לא מצרפים אדם. יותר קשה להצטרף לזימון מאשר להצטרף למניין. למה? כי זימון זה לאכול ביחד. למה אתה אוכל אותו ביחד? להתפלל, גם הוא חייב להתפלל, אז הוא בא לבית הכנסת, אבל לאכול אל תעשה איתו סעודה.
שיקול זה לפני הזימון, שיקול זה...
נכון, הנקודה היא למה אתה אוכל איתו עם אדם כזה. לכן יותר קשה לצרף לזימון, אדם לא אוכל עם כל אחד. פה יש מחלוק לרבה לא קורא קראת שמה, זה ברור, אבל בוא נראה את הסוף. וכל שכן מישהו רשע ועושה עבירות בפרסיה, עדיין מזמנים עליו. זה מוסכם לכולם. איזה עבירות? לא חילול שבת. איזה עבירות? מגלח זקנו בתער. לא מזמנים עליו. ככה משנה ברורה, זה פשוט לא. מה יש לך חברים רשעים? אתה ברור שזה לא שייך היום? זה ברור. אלא השאלה היחידה שנשארה היא, מה הדין באחד שלא מצטרף למניין? מה אתה אומר, ניר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אפשר להגיד שיש מכנה משותף לכל ההלכות נידוי האלה, שפעם כזה אדם שהיה לא קלה קורא קריאת שמע, זה היה משהו בולט.
קטסטרופה.
כן.
בטח.
כדי להרחיק אותו, היו כל מיני תקנות שהיו...
כדי לקרב אותו. היו מרחיקים אותו.
וכדי למנוע את האחרים גם מן הסתם, שלא...
נכון.
ברגע שהמחסום הזה נשבר, כל ההלכות האלה בעצם משתנים.
אבל תשים לב, ניר, זה לא מספיק פה. מדוע זה לא מספיק? אתה אומר עכשיו סברות של צירוף למניין. תשים לב, פה צריך להתקדם מדרגה. כי יכול להיות שיש הרבה רשעים ואתה לא רוצה להרחיק אותם. אבל אל תאכל איתם. זימון, לזימון יותר קשה להצטרף מאשר למניין. כאן אתה אומר שעם אחד כזה גם אוכלים. אני לא מציע לך לאכול איתו כשיש יין. אל תעשה לך עם אחד כזה, כי אתה לא יודע מה הוא יוצא מפיו. אבל להזמין אותו לסעודת שבת, מותר או אסור? לא, מותר או אסור, ודאי שמותר. זה נכון או זה לא נכון? זה דבר טוב או זה דבר לא טוב? זה מה שמחודש פה, תמיד? זה חידוש יותר גדול. אם מגיע עם הארץ לבית הכנסת, אשר עם הארץ, מאז ומעולם מצטרף למניין. גם כשהגמרא אמרה שעם הארץ לא מצטרף לזימון, או יצטרף למניין. למה? כי עם הארץ, השאלה היא כזאת, הוא חייב להתפלל. הוא מצווה להתפלל. אם הוא מצווה להתפלל, אז הוא כמוך, ואז הוא מצטרף למניין. אבל בזימון זה לא ככה, כי השאלה היא, הוא חייב לאכול, שיוכל שיהיה בריא, אבל לא איתי ביחד. יש אחד שמצטרף למניין, אנחנו לא קולטים את... אני חוזר על זה כל הזמן, בזימון יש תוכן מאוד נפלא. אנשים שאוכלים ביחד, גם מייללים להשם ביחד. זה החשבון של הזימון. הם אוכלים ביחד, שלא יברכו כל אחד לחוד. האכילה הייתה ביחד, בחבורה, מזה נובעות יחוד הזימון. יחוד הזימון יש בהם אמת. היום התפיסה הייתה, התקעתי עם הזימון. אוף, עוד פעם הגעתי, מה נעשה עם, עם הזימון הזה? רבותיי, בראשם שם, בראשם שם, בתוך חיינו. לא הולכים. זה לא ככה. אכלתם ביחד. תעללו את השם ביחד. אז צריכים להגדיר מה זה ביחד. אחר כך, איך מעללים את השם ביחד, זה בעצם הזימון. ואם אלה, נשאלה השאלה, מה אתה אוכל איתו ביחד? עם עם הארץ. הוא בא לבית הכנסת, זה משהו אחר. בית הכנסת, הוא מחויב במצוות. אבל מה אתה אוכל איתו ביחד? היום. היום, כשיש שם עמי ארצות רבים. ולכן נשאלה השאלה, גם לגבי הרשעים, אם מצטרפים, אם מצטרפים לזימון. אבל, בכל זאת, עכשיו יש לדון בזמננו לגבי אנשים שלא מצטרפים למניין. מה הדין? אתם שמים לב שהמשנה ברורה לא מבדיל בין רשע לתאבון לרשע להכיס. אנחנו מדברים על שני סוגי רשעים. יש רשע שהוא רשע מטעמי חיסכון. מה הכוונה מטעמי חיסכון? הבשר הכשר יותר יקר, אז הוא אוכל טרף. האם זה אותו מחיר? הוא קונה כשר. כי הוא מאמין. מה זה רשע להכיס? שהוא לא מתעסק עם העניינים של הדת. אפילו אם זה יותר זול, הוא קונה טרף. זה רשע להכיס. המשנה ברורה...
המטרה שלו
זה לא להכיס. יש בעיה שהיום אנחנו, היום הרשעים הם לא כאלה והם לא כאלה. זאת אומרת, המושג, אני לא יכול לפרוס כל העירייה, פעם נכתוב איזה ספר אולי, אבל המושג של רשע, בזמן חז"ל היו לו שני אופנים שנגזרים מהנחת יסוד. הנחת יסוד היא שהקדוש ברוך הוא קיים. עכשיו השאלה אם אתה מאמין או לא מאמין. אבל גם אם אתה לא מאמין, זה לא שאתה אומר שהוא לא קיים, אלא אתה הלכת לעבודה זרה או הלכת לאלוהים אחרים. אז אם אתה מאמין, ולמה אתה לא מקיים את המצוות? כי זה יקר. זה נקרא רשע לתאבון. אבל אין לי משהו עקרוני נגד המצוות. שירות שנייה, אני רוצה להכיס כי אני מאמין משהו אחר. היום, טוב, תראו, פעם בכלל אמרו שאין אלוקים, זה היה פעם. אבל היום כבר כולם יודעים שיש אלוקים, אז מה? אני אתחבר אליו בזוויות שנראות לי. כלומר, אנחנו את החוויה הרוחנית, כל אחד יעשה לפי הבנתו. ולכן ודאי שיש אלוקים. אנחנו מאוד שואפים לאלוקים. הצדדים הכי פיוטיים בנפש שלי הם קשורים לאלוקים, אבל זה לא קשור לממסד הדתי ולכל הדברים האלה. כלומר, היום, מבשרי איך זה אלוה, אומר האדם. מה שמתוכי יש. אז יש לנו סוג חדש של רשע, שהוא מחלל שבת ואוכל ביום כיפור, אבל מאמין בהשם. הוא לא לתאבון ולא להכיס. צרה צורה, איך מגדירים את הרשע הזה? הדבר הזה הוא צרה צורה. לדעתי הפוסקים לא נתנו דעתם על העניין הזה. יש לנו סוג חדש של רשע. ואם אתם רוצים, עכשיו, היות ואתם אנשים טובים, ואתם מאוד רוצים שהרשע הזה יהיה צדיק, ואתם רוצים שהוא יצטרף למניין, וגם לזימון, אבל כאשר הרשע הזה יהיה עד קידושין, כן, הרשע הזה יהיה עד קידושין, והאישה תלך בלי גד ותנסה למישהו אחר, יוולד להם ילד, אתם לא תסכימו שיהיה ממזר. פה פתאום יגידו הוא רשע, נכון? אי אפשר, תחליטו. אני אומר ששווה לנו להציע ממזר אחד ושכל הרשעים לא יצטרפו למניין. אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אז תחליטו. אבל אי אפשר להגיד שיש לך אחד רשע שהוא...
אבל הרבה ניסויים לא ניסויים.
מה?
אבל הרבה ניסויים לא ניסויים.
אני אגיד לך, הנס שקורה זה שכשהרשעים מעידים בניסויים, בסוף יש ממזר שמצילים אותם. זה נס, זו השגחה אלוקית. עכשיו יש לנו סיפור כזה, בית הדין. סיפור מצמרר. אישה התחתנה ברוסיה. בקידושין. עם רב. מוכר. עם רב. הלכה, אני צריך לפסוק בזה. הלכה לגור עם, עזבה את הבעל, הלכה לגור עם מישהו אחר, יהודי בני ניסיון, נולד להם ילד. הנה הוא בא לפנינו היום, הוא גדל, רוצה להתחתן.
בלי גט?
בלי גט. איך קוראים לדבר הזה? קוראים לזה ממזר. אלא מה? קרה נס, ועל הכתובה שלה חתומים שני גיסים. על הכתובה הראשונה חתומים שני גיסים. אבל למה חתומים שני גיסים על הכתובה? מה? כי הרב היה מארץ, וזה השיטתי, נורא אצלו בכלל באזור, באזור המסוים, והם היו מחתים גיסים כדי לכבד את הקרובי משפחה. רגע, סליחה, אז אולי הם לא גיסים. כי גם על הכתובה שלהם חתמו גיסים. אתה לא יכול לעצור באמצע.
פסולים לעדות?
גיסים פסולים לעדות, כן. אז אולי הם לא גיסים. אולי הם לא גיסים. הגיסים בערך באותו גיל. אז יש פה שאלה. טוב, האמא לא בחיים, אבל הגיסים בחיים, אז אנחנו זימנו אותם לעדות. עד שהם יבואו לעדות, על פניו הכיוון הוא כזה, כי לא הצליחו להוכיח שלא היה גט. האמא נפטרה. יכול להיות שכמו שהיה קידושין ככה היה גט. למרות שהגט הזה בטח אם היה, היה על הפנים כמו הקידושין. אבל לפחות אולי היה משהו. אי אפשר לשלול את זה. יש פה בעצם כנראה ספק ספקה. ספק אם הגיסים החתומים על הכתובה הם גיסים. לכל היותר. לא, זה ברור שיש פה גיסים שחתומים על הכתובה, כשהם באמת הם גיסים. אין, אבא ואמא נפטור. ואם תמצא לומר שהם לא גיסים, יכול להיות שכן היה גט, כי היא התחתנה גדת משה וישראל, מה, היא לא תחפש גט? היא התחתנה גדת משה וישראל לפי שתתה, וגם הגט הזה גם על הפנים. יש שם באותו מקור מגיטים על הפנים. האמת, יש עוד כמה ספקות, כי הרב הזה על הפנים שם גיסים, לך תדע מה עשה שם ב...
אני יכול להיות שאין גט.
יכול להיות שאין גט. אתה אומר, ספק ספק, כמה תראים ממזיר. כן, יכול להיות שאין גט. טוב, אז אני אומר, הממזרים קורא להם נס, שהדוד היה עד בחופה. זה ניסים. לכן, אז אני רק אומר, שצריכים להחליט, אם אתם רוצים, אתם יש לכם אהבת ישראל, אני משגע אותי רק הרבנים שדברים בכפל לשון. זאת אומרת, מצד אחד, אתה אומר, יש לי אהבת ישראל, אתה תקרב את כל הרשעים, נכנס אליך הרשע הכי גדול בעולם בבית הכנסת, אתה נותן לו מפטיר, ואתה מכבד אותו בכל הכיבודים, כי אנחנו בשיטת הרב קוק, ואנחנו מקרבים את כל הרשעים. אחר כך אותו רשע חתם לך על כתובה, והוא היה את קידושין, אתה מתיר את ונולד זה, אתה מתיר כי הוא בעצם עם רשע. וזה אבא של הסותר.
אתה רוצה לקרב את הרשע הזו, מה שהוא רשע?
מה אתה רוצה? זה לא עניין, זה עניין הלכתי, תחליט, הוא מצטרף או לא מצטרף. זה הסיפור. אכן... לכן יש פה שאלות הלכתיות כבדות. עכשיו אנחנו נראה את השאלה, האם רשע, אז המשנה ברורה אמר שרשע לא מצטרף לזימון. אני אמרתי שהוא לא יגביל את הרשע הזה, כל רשע. מה הדין לתפילה, רבותיי? שאלה, איזה רשע מצטרף לתפילה ואיזה רשע לא מצטרף לתפילה? למניין? רק רשע להכעיס לא מצטרף, ויש יוצא דופן אחד, רשע לתאבון שהוא מחלל שבת פרסיה. למה? רשע להכעיס, הורדנו אותו, כן, אין היום רשע להכעיס. אבל מחלל שבת פרסיה לא מצטרף לעשרה.
הוא לא
להכעיס.
למה
הוא
נקרא לתאבון? זה לא יותר זול לנסוע
בשבת? לא.
זה לא נקרא לתאבון, אבל גם לא נקרא להכעיס. כלומר, אין לו שום דבר נגד היהדות. כבר המסורתי שנייה, כבר זה כבר סיפור, רק רגע. אבל אתם שמים לב להבדל, אבל עוד פעם שימו לב להבדל. המשנה ברורה מכריע הלכה למעשה שרשע לא מצטרף לזימון. לא להתחבר. הוא אומר פה את הטעם הזה, אני לא יכול לקרוא את הברור לך הארוך הזה, אבל הוא אומר, הטעם, דעניין זימון הוא שחייבו בעל ידי שמתחילה, התחברו יחד לאכילה. ועם רשע, לא מתחברים. ולכן יש מבוכה בזמן הזה, האם ההלכה הזאת בטלה או לא בטלה, כי היום אולי נכון גם עם רשע להתחבר, כי צריכים לקרב את האנשים הללו, והשיטה של להתרחק היא לא שיטה, אבל אני חושב שגם בזמן הזה נשארנו, שמחלל שבת בפרסיה, כשם שלא מצטרף למניין, ככה הוא לא מצטרף לזימון, או הרבה יותר פשוט לא מצטרף לזימון, זה נשאר לשורה האחרונה. עכשיו ינון שואל, באמת האם מחלל שבת פרסיה זו הלכה מיוחדת, כלומר יש רשע רגיל, רשע רגיל לא מצטרף לזימון, אבל מצטרף למניין. יש רשע להכיס, שהוא לא מצטרף למניין, אבל בוא נגיד שאין דבר כזה היום, ויש מחלל שבת פרסיה, שחילול שבת זה דבר כזה נורא, שהוא כמו עובד עבודה זרה, וזה כאילו הוא לא מקיים אף מצווה, והוא לא מצטרף למניין. עכשיו השאלה מה קורה בזמן הזה, ההלכה הזאת לא יכולה להשתנות, מדוע? כיוון שחילול שבת פרסיה גם לתאבון פוסל אותו. יוצא שהנקודה היא לא כמות הרשע שלו, אלא אדם שמחלל שבת פרסיה, זה לא יהודי. למעשה, כן? עדיין שהוא יחזור בתשובה, הכל בסדר, אבל מעשה הוא לא יהודי. השאלה מה קורה בזמן הזה. יש בעיה, כי ההגדרה היא מחלל שבת בפרסיה. כן? זאת אומרת, לא מחלל שבת, אלא מחלל שבת בפרסיה. הרב אוירבך זצ"ל העלה שאלה גדולה מאוד. מה זה נקרא פרסיה? מה זה פרסיה?
בציבור.
איזה ציבור? הרי השאלה הזאת נשאלת, הרבה פעמים אנשים בשכונה שואלים אותי שעות כאלה, כל הזמן, ברוך השם אנשים מקרבים אנשים, ויש להם... עכשיו יש לו מחלל שבת שמגיע אליו הביתה, האם הוא יכול לתת לו לשתות מהיין של הקידוש, או שצריך לעשות קומבינות עם הדבר הזה, מה עושים? התשובה העקרונית אסור. מחלל שבת, באופן עקרוני, היין שהוא פוסל את היין, והוא לא מצטרף למניין, הוא לא יכול לעלות לספר תורה, אולי מוסיף הוא יכול לעלות לספר תורה, באופן עקרוני. אבל הרב אוירבך אמר דבר עצום, והוא כתב, וסמוך עליו, ושאתה תדחק. מחלל שבת לא נפסל, למה? כי הוא לא עושה להכיס. אמרנו, מי שעושה עבירה להכיס, אפילו עבירה הכי קטנה, הוא כבר נפסל. אבל אנחנו לא מכירים את הרשעים להכיס. נכון? אפילו אנשי מרץ, הם לא להכיס. הם להכיס את הדתיים, לא את הקדוש ברוך הוא. אין להם שום דבר נגד ריבונו של עולם. גם יש מרת, לא, היום יש כמה שהם אתאיסטים, מדי פעם מסתובבים אתאיסטים, זה כבר מקרה בפני עצמו. חוזרים, אני לא יודע אם אתם שמים לב, זה חוזר, האתאיזם חוזר. אני מאוד מודאג, האתאיזם חוזר, אנשים אומרים אין אלוקים, שזה כבר תקופות לא שמענו. אבל רוב הדין שאומר לך, שמע, אני אין לי שום דבר עם הקדוש ברוך הוא, דווקא העדות זה דבר יפה, אבל אני לא סובל את הממסד הרבני. הממסד הרבני זה הגיהנום. אני, מה שנוגע לממסד הרבני, עושה. אז אין להכיס. אבל אמרנו שלתאבון, כן, ושוב פעם אני חוזר, מחלל שבת תאבון זה לא, זה לא אדם שהוא רשע גמור, הוא מחלל שבת כי זה לא מדבר, נוח לו, בדיוק, נוח לו. ולכן צריך להיות מחלל שבת בפרסיה, כי הנקודה היא, האדם הזה מפקיע את עצמו, אפילו שבת הוא לא שומר. לכן אם הוא בבית מחלל שבת זה עדיין לא, הוא כמו כל רשע לתאבון. רגע, אתה הרי יודע שמי שנוסע לקידוש גם נוסע לא לקידוש, נוסע גם לים. אבל שים לב לנקודה, הרב אוירבך אמר דבר כזה. ההגדרה היא, כן, ההגדרה היא מחלל שבת בפרסיה. מה קורה עם הפרסיה? זה אנשים כמוהו. זה נקרא פרסיה או לא נקרא פרסיה? כבר לומר, כשהוא רואה את הרב, הוא לא יחלל שבת לפניו. רגע, שנייה, פעם, אספר לכם סיפור יפה. פעם, לפני הרבה שנים, כשעוד הייתי אברך צעיר, הלכנו, נסענו באוטובוס, כמעט היו לידים, נסעתי באוטובוס להורים, ואז ירדנו באוטובוס בבת ים, והלכנו מהתחנה הביתה. אז אשתי אומרת, ראית מה קרה? אמרתי, לא, לא, לא שמתי לב. באמת, תראה, הייתה פה אישה, ישבה על ספסל, היא הייתה לא צנועה. היא ראתה אותך, זאת אומרת, היה חורף, היא ישבה לא בצניעות, היא ראתה אותך, היא שמה את המעיל שלה על הברכיים. והייתי נראה לה דתי כזה, בכיר. אמרתי לה, האישה הזאת, היין שלה הוא לא סתם ינם. כי היא ראתה דתי והתביישה ממנו, אז זאת אומרת שגם שהיא עושה עבירה, לא מול הדתיים הכבדים. מה קורה אם יש אדם שהוא מחלל שבת, אבל אם הוא יראה את הרב, הוא מחלל שבת כל עוד שהוא חושב שזה חבר'ה כמוהו, כוונה... אז זה לא פרסיה. הרב אוירבך הסתפק בדבר הזה. הסתפק. זה לא... אז זה סברה יפהפייה. זה לא פרסיה. צריך להיות. מחלל שבת פרסיה זה אומר, הרי מה הגיון שפרסיה? 10 אנשים, אתה מוכן לחלל שבת גם כשכל המדינה, כל עם ישראל יהיה לפניך. זה לא נכון. הוא מחלל שבת רק בפני מחללי שבת. לא היה מצב כזה הרי בזמן חז"ל. לא היה מצב כזה שאתה מחלל שבת לפני 10. איפה יש 10 מחללי שבת? לא היה כדבר הזה. פעם הרב משאש היה מספר לי את הדבר הזה. הוא אומר, תשמע, אני הייתי הולך ברחובות מרוקו. רוב האנשים, לא רוב, הרבה אנשים היו הולכים ככה. הסיגריה. זאת אומרת, הרב משאש הולך ברחוב, הוא ככה הולך. אתה מכיר את זה, אילן? אתה זוכר את זה? אז הוא הולך ככה. הוא מגרד את הגב. כי הרב נמצא באזור, יש לו סיגרה ביד. וחייך, תזרוק את הסיגרה. הוא לא כזה צדיק, לא, למה לא תזרוק? יש כאלה שזרקו, אבל הוא לא כזה צדיק. הוא מחכה שהגזירה תתבטל. הרב יעבור, הגזירה תעבור, ואז הוא ימשיך עם הסיגריה.
זה
סיגריה
באוטו, כי האוטו זה מכולם.
אבל הוא לא לוקח בחשבון שהוא יראה את הרב. יש פה אחד בשכונה, שמתפלל באחד מבתי הכנסת בשכונה. והוא כזה מסורתי. אז הוא... איך אני יודע שנוסע בשבת, מסכן? כי הוא בשבע בבוקר מתניע, בשבת בשבע, הוא לא יכול לנסוע, הוא כאילו, הוא התחזק מהשובה השונה. אבל בשבע הוא נוסע להורים שלו, הוא אומר, כן, פעם אחת לא יודע מה קרה לו, יצאתי בשבע, לא יודע מה היה, יצאתי בשבע, הוא כמעט מת, זאת אומרת, הוא נוסע במכונית, רק אני והוא, ברחוב. ואת אני עולה, הוא נוסע במכונית, הוא כמעט עשה תאונה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הבן אדם. אז אני לא, התפקיד שלי זה ודאי לא להגיד לו, לא נורא, אל תדאג, לא כעצר, חס ושלום, אני כועס עליך, מה אתה עושה בשבת? אני אומר, הוא הציל את עצמו. פעם הבאה שאני אבוא לבית הכנסת והוא יגיד לי, כבוד הרב קידוש, אני לא אשפוך את היין. הרב אוירבך הסתפק בדבר הזה, והוא כותב להקל בזה בשעת הדחק.
אני
מודה,
אחרי שעושים
מניין, הוא כותב לשתי
אנשים,
אתה מוקם
כל אנשים
שבידם כיפה,
ויש לי
מניין, כמו שהרב
אומר,
זה
בדמור
או
בדוחק?
בדוחק.
מכתחיל,
אני חושב, לא לצרף אנשים כאלה למניין.
יש מספיק, אני חושב,
כן, לא לצרף. לא לצרף. להשתמש בזה בשעת הדחק, בשעת הדחק אני מתכוון. אני חושב להתפעל ביחיד. אבל בשעת הדחק אני מתכוון כשאתה הולך להעליב מישהו. אז, ולכן אני אומר שאם אדם רוצה לעלות לתורה, לוחץ עליך, אדם לא דתי, והוא לא רוצה מוסיף, הוא רוצה לעלות מפטיר, כל עוד שאתה לא יודע מי הוא, ויכול להיות, הרי הוא בא לבית כנסת, אז זה סביר שהוא לא יחלל שבת לפני אנשים רבנים ודברים כאלה, אפשר, אפשר לסמוך על זה. זה, אבל זה פתרון, אומר הרב אוירבך, פתרון של, פתרון של תדחק, אבל ההלכה באופן עקרוני, בעיני נשאר, כי מחלל שבת זה, זה פזה, זו פזה אחרת, מחלל שבת, זו מדרגה אחרת לגמרי. זאת העבודה שיש לנו, אבל כמובן צריכים לקרב את האנשים הללו, אבל להשתדל לא לזלזל. אבל יש אבל אחד, הרמב״ם כותב שאדם שהוא לא מאמין בתורה שבעל פה, כלומר אדם שאומר שהתורה היא, התורה שבעל פה זה הכל בלוף של חז"ל, הוא נידון ככופר בכל התורה כולה. ככה הרמב״ם כותב.
גם לגבי
שלושת העיקרים אותו דבר? אותו דבר, אותו דבר. אדם שכופר, עכשיו, אדם שכופר בכל התורה כולה, הרמב״ם עולה מדבריו, שאפילו אם הוא תינוק שנשבע, הוא לא מצטרף. למה? סליחה. מה הדין אחד שהוא מחלל שבת בפרסיה בגלל שהוא תינוק שנשבע? התינוק שנשבע, זה לא ברור, זה לא ברור, אבל אשתו שמפקד האוגדה שלי, הקודם, היא הייתה דור חמישי בארץ, כולם חיללו שבת. חמישה דורות, הוא אמר לי, חמישה דורות לא ידוע על אחד שאמר שבת שם. זה תינוק שנשבע. הוא אצלו לראות, לדעתי זה כמו לראות פוחלץ שיצא מהמוזיאון, מהאדם הקדמון. והיא התחילה עכשיו להדליק נרות. אז, בלי ברכה, היא לא ידעה, הוא יחל לא ידע שיש דבר כזה ברכה. הוא ידע, הוא בא לשאול אותי מה זה הברכה לנרות. אז זה תינוק שנשבע. אז תינוק, אם חלל שבת תינוק שנשבע, הוא ודאי מצטרף למניין וכל דבר שבקדושה. אבל, אומר הרמב״ם, אם הוא לא מאמין, אפילו אם הוא צדיק, אבל הוא לא בין האמונה שלך. מה נעשה? אם הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אבל השם אצלו, אין דבר כזה. אז הוא לא מצטרף. אומר הרמב״ם, אם הוא לא מאמין תורה שבעל פה, גם לא. לפי זה פסק משה פיינשטיין, שרב רפורמי לא יכול לברך ברכות. כי הוא לא מאמין בתורה שבעל פה. ומדי פעם יש סיפורים כאלה, והיה לנו בשכונה לפני כמה שבוע דבר כזה, שהיה איזה רבי רפורמי שהוזמן לחתונה, והמשפחה עמדה על כך שהוא יקבל כיבוד, ועשיתי את התרגיל הידוע. עשיתי את התרגיל הידוע, אמרתי להם להגיד לו, קודם כל אמרתי להם שלא יברך. ואם הוא יברך, אז חסרה ברכה. ואם חסרה ברכה, יצטרכו להשלים אותה. עשיתי את התרגיל הידוע, וזה הלך יפה מאוד, כי הרבי הרפורמי הרי כשהוא מגיע לאירוע, הוא אומר, אני לא אתן לאורתודוקסים לעבוד עליי, אני אשתלב באופן מהותי בחופה. אמרתי להם שיגידו שיש כיבוד, הם כל כך פלורליסטיים וכל כך מעריכים את הזרעים השונים שיכבדו אותו בקריאת הכתובה. זה כיבוד גלת כושר. אז הוא קרא את, היום נורא מרוצה, הוא קרא את הכתובה והכל היה בסדר, עבר בשלום. זה כיבוד, מה יותר כיבוד? זה שהרי אצל האשכנזים הכל ככה מדורג, אנחנו הספרדים פעם היו זורמים, הרב קרא את כל השבע ברכות ואת הכתובה, ככה היה פעם. היום אנחנו פה בלחץ, אז צריכים לדרג. אז במקום הראשון סידור חופה וקידושין, במקום השני ברכה אחרונה, במקום השלישי שתי ברכות ראשונות, במקום הרביעי הכתובה, ואחר כך כל השאר ברכה שלישית, רביעית, חמישית, שישית. אז אמרנו לו, בכל מקרה היית מקבל ברכה נגיד חמישית, מה אנחנו מעלים אותך פה בדירוג? לקרוא את הכתובה, אכל את הבלוף הזה, את הלוקש קרא את הכתובה, אין, לקרוא את הכתובה זה שטויות, כן? אין, זה, 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 או ש, יש להגיד שהוא פסול לקרוא כתובה. אין, זה אכל את... מה? כן, היה קריין של, ה, של הכתובה, אכל את הבלוף הזה, וככה הכל עבר בשלום. אבל לכל את רבי רפורמי, בגלל שלא מעניין בתורה שבעל פה, אפילו שהוא תינוק שנשבע. ופה זה התינוק שנשבע, רבי רפורמי הזה, למה? כי זה רבי רפורמי בן רבי רפורמי. הוא תינוק שנשבע. זה מדהים. יש להם דור שני. זה די נדיר, אני חושב. הוא תינוק שנשבע. אבל בכל זאת, זה לא בגלל שהוא פסול. זה לא רלוונטי פשוט. זה אמונה אחרת. מה נעשה? הוא מאמין במשהו אחר מה שאנחנו מאמינים.
שאלה,
אפשר
להגיד
שזה אסמכתא
הלכתית,
ההלכות זימון,
כל מה שכתוב פה
בתבואה, איפה אסמכתא הלכתית של היום, מה שאפשר לקרב, כן. בטח, יותר מאסמכתא הלכתית, ברור. מי שלא יודע איך זימון, לא כל את העניין, כי כמו שאמרתי, יותר קשה לצרף אדם לזימון מאשר לצרף אותו למניין. כי כשאתה מצרף אותו לזימון, אתה אומר לו, אחי, בוא נאכל משהו ביחד. למה אתה אוכל איתו ביחד? אל תאכל איתו ביחד. לכן החידושים הגדולים נמצאים דווקא בהלכות זימון. ברוכים תהיו, שבת שלום וברך, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, שלח לי בלילה תמר וצות שנאמר, אדוני חפץ שמח סיפור, דין תורה ויהדות.